הייתה להם מסורת ששני ימים בעומר, אין קליפות הטומאה שולטות בהם. והיו עושים בימים האלה, ימים טובים וסעודות לכבוד גאולת ישראל, לפני יותר מ-150 שנה. והיו עושים בהם פעולות לשם בניין ירושלים. יום אחד זה 20 בעומר, ואומר, היי באייר. היום השני זה יום 42 בעומר, כבזיין באייר. שני ימים שהייתה מסורת תלמידי הגרא, שמשהו מיוחד בימים האלה קורה, מתרחש ביחס לגאולת ישראל. אז זה לא רק הימים באופן כללי בין פסח לשבועות, אלא בדורות האחרונים, ימי חודש אייר במיוחד, ימים של בירור בהיווצרות ובהתפתחות של חיינו כאומה. ועצם העובדה שהאדם באופן פרטי, אם נצייר את הציור הזה ביום הזיכרון, בשעה 11, דקה ל-11 הוא נוסע לבורסה תל אביב, לעשות איזו עסקה גדולה, או אם הוא עורך דין, שבדקה ל-11 נמצא לפני משפט גדול, או אם הוא מנהל מוסך בבית שען, אמור לתקן עכשיו איזה בעיה רצינית שיש באחת המכוניות, או שהוא רופא, או בנקאי, או כדורגלן, דקה לפני הדרבי בין לא יודע למי למי. כולם עוצרים ב-11 לשתי דקות. עם שלם, מדינה שלמה. אני לא יודע אם יש לזה אח ורע בעולם. אלה דקות שבהם אדם עומד כפרט, אבל הוא מחובר למהלך הרבה יותר רחב. ולכן הרגעים האלה של יום הזיכרון ויום עצמאות הם רגעים שצריך לקחת מהם כוח, כיוון, סדרי עדיפויות לכל השנה כולה, לכל החיים כולם. ואף על פי שבשנים האחרונות המושג של חיי הפרט, של זכויות הפרט, של מימוש הפרט, תופס יותר ויותר מקום, גם מבחינה רוחנית. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה המקום של היחס של הפרט למה שקורה לכלל? הרמב״ם אומר בהלכות מלכים, בפרק י' א', אחרי שהוא מתאר מלך המשיח, מחזיר מלכות דוד למקומה, מחזיר חוקי התורה למקומה, בונה המקדש, אומר הרמב״ם, מי שלא מאמין במשיח, שיבוא. הרי הוא כופר בתורה. עד כדי כך. כי התורה העידה עליו. התורה אמרה שיבוא משיח. איפה? איפה זה כתוב? אומר הרמב״ם, מפני שכתוב בספר דברים פרק למד, ושב וקיבצך מכל העמים. והביאך אל הארץ הזאת. הפסוקים שאנחנו אומרים בתפילה לשלום המדינה, אותם מביא הרמב״ם להגיד שאם אדם לא מאמין במשיח, הוא לא מאמין בתורה. משמע שלפי הרמב״ם הבסיס לתקופה של המשיח, לא השיא, השיא זה מלכות בית דוד, בית המקדש, אבל הבסיס, החלק הראשוני, ההתחלתי, זה קיבוץ גלויות, וזה שקדוש ברוך הוא מביא אותנו אל הארץ הזאת. אלה שני הדברים. המאמין בתורה, הוא מאמין גם במה שכתוב דברים פרק למד, וממילא הוא מאמין במשיח. הרמב"ם מוסיף שם עוד תוספת. מי שלא מאמין במשיח הוא כופר בתורה, וכן מי שלא מחכה לביאתו. אם אתה לא מחכה למשיח, אתה כופר בתורה. איפה כתוב שצריך לחכות למשיח? גם בפסוקים בדברים פרק למד, שם כתוב שקדוש ברוך הוא ישיב אותנו, שם כתוב שקדוש ברוך הוא יביא אותנו לארץ הזאת, אבל לא כתוב שצריך לחכות. ועוד יותר מזה שואל את הגמרא מסכת סנהדרין בדף צדיק זין. אולי בכלל אנחנו מחכים לגאולה, כי יש צרות, אנחנו רוצים שיפסקו הצרות. איך אמרנו בראש חודש, סוף וקץ לכל צרותינו. אבל אולי אומרת הגמרא לקדוש ברוך הוא, זה לא חשוב. לא, זה לא חשוב לו. לא. עד היום, מה זה המושג חרדי? כלומר, מה פירוש המושג מהדר יותר במצוות? זה בענייני לחכות למשיח? מה פתאום? אומרת הגמרא, אולי תגיד שמה תאמר לקדוש ברוך הוא, חשוב לו כשרות, חשוב לו שבת, חשוב לו תרת המשפחה, כל מה שקשור למילה דתי היום. אבל אולי לא חשוב לו לחכות למשיח. זה לא משנה לו. יש שולחן ערוך, אורח חיים. איך אתה מברך כל יום, איך אתה מתנהג כל יום. שולחן ערוך של משפט, דיני ממונות, אבן העזר, דיני משפחה, יורה דעה, איסור ויתר, בשר וחלב, בסדר, זה אני מבין. אין שולחן ערוך, הלכות גאולה. אז אולי זה לא חשוב. אומרת הגמרא, אתה עמוד לומר, פסוק בישעיהו, פרק למד. כתוב שם, לכן יחכה השם לחננכם. זה כן חשוב לו. ורש"י מפרש שם בגמרא בסנהדרין בצדיק זין, יחכה מתאווה הקדוש ברוך הוא שיבוא משיח. שואלת הגמרא, אם ככה הקדוש ברוך הוא מחכה ואנו מחכים, אז מי מעכב? אז למה משיח לא בא? מה פירוש למה משיח לא בא? הרי המילה לחכות בעולם המודרני זה פסיביות, זה להמתין. יש חדר המתנה לפני רופא, יש חדר המתנה בבנק, יש כל מיני חדרי המתנות. אבל אצל הקדוש ברוך הוא אין דבר כזה, הוא לא ממתין, הוא פועל. אם השם רוצה שיבוא משיח, יביא אותו. אנחנו צריכים להבין שהמושג לחכות אצלנו צריך להיות כמו שקדוש ברוך הוא. הוא פועל למה שהוא מחכה. גם אנחנו צריכים לחכות. יש תקנה כזאת שתיקן יהושע בן נון לפני שהכנסנו לארץ, הוא עשה 10 תנאים עם כל הציבור. איך מתנהגים? אחד התנאים נקרא, הגמרא בבבא קמא בדף א', מחכים בימה של טבריה. מה אי אפשר לחכות במכון מהיר? עם חכה, נפלא. נו, ראיתם פעם דייג? הוא ממתין? זה הסיכום שמה שדייג עושה? מה פתאום? יש חכה, יש פתיון, הוא עומד בדיוק איפה שצריך לעמוד. בשנייה שהוא מרגיש שנתפס משהו, הוא מרים אותו מיד. מה, הוא פסיבי? תיקן יהושע שאפשר לדוג בימה של טבריה, גם מי שלא משבט נפתלי, הים כנרת שייך לשבט נפתלי, לא לאסד, ולא לדמיונות שלו. אז ממילא, יכול אדם משבט בנימין לבוא לשטח שבט נפתלי? לא. תיקן יהושע שכן, כי זה ים כלל ישראלי. ים נותן, ים כנרת. כל הזמן נותן. זה נקרא לחכות. אז הגמרא שואלת, הקדוש ברוך הוא מחכה? אנחנו מחכים, אז למה אין גאולה? אומרת הגמרא, מידת הדין מעכבת. לא יודעים. אנחנו נהיינו מומחים בשנים האחרונות, מידת הדין מעכבת, אנחנו יודעים בדיוק מי המעכב, מה תפקידו, מה הפלאפון שלו, מה המייל שלו, הכל אנחנו יודעים. הגמרא אומרת שאחד ממעכבי הגאולה היה חזקיהו המלך. צדיק, כל המדינה הייתה מדינת הלכה, כל התינוקות של בית רבן ידעו מנטט פנים בתורה. זאת אומרת, תפקידו כמו שצריך. רצה הקדוש ברוך הוא למנות את חזקיהו מלך המשיח. מסודר. אלא מה צריך להיות גם גוג ומגוג? סנחרי. נעשה אותו גוג ומגוג. אומרת, הגמרא נפסל. למה נפסל? אולי הדתי מספיק. אולי הדתי חרדי לאומי, אם אני שמאלני שפוי. אולי, מה אולי היה מספיק? מה חסר? אומרת, הגמרא לא אמר שירה על הניסים ששם עשה לו. נו, לא אמר שירה, מה קרה? יש לא מעט אנשים היום שהם לא אומרים שירה. אמרה מידת הדין, אה? דוד המלך ריבה אותך בשירות תשבחות, אמר לך הלל ותהילים, לא עשית אותו משיח. אז חזקיהו תעשה אותו משיח, הוא לא אמר שירה. מיד הסתתם, ירד מהפרק, התעכבה הגאולה. עד כדי כך, מידת הדין מעכבת. ולמה חזקיהו לא אמר שירה? מה הסיבה? הנה תראו את המדרש, פה בפסקה 4. יש שתייה חמה פה בצד, בצד שמאל. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדור. אומר המדרש רב רכיה בשם רב לזר אמר, ראוי היה חזקיהו לומר שירה על מפלת סנחריב. מה היה במפלה הזאת? יש נוהגים ביום העצמאות לקרוא פרק בנביא, כמו הפטרה. וקוראים את הפרק שקוראים אותו בשמיני של פסח, זאת אומרת ביום טוב שני של גלויות של שביעי של פסח, קוראים את ההפטרה עוד היום בנוב. תראו את הפסוק, למעלה בפסקה 2. עוד היום בנוב לעמוד, ינופף ידו ארבע ציון, גבעת ירושלים. רש"י אומר במקום שסנחריב הגיע במסעות שלו, הוא כבר הרס חלק מהארץ. כבר החריב חלק מהיישובים. הגיע עד ירושלים. ככה לפני חשיכה אמרו לו החוכמולוגים שלו, שהסתכלו בכוכבים, אמרו לו, תשמע, אם אתה לא כובש את ירושלים הלילה, אתה לא כובש אותו בחיים שלך. הוא עלה על גבעה והסתכל על ירושלים. האם כדאי המאמץ? הוא ראה ירושלים קטנה, נופף ידו בביטול, ואמר, אני על זה לא מתכוון להיות ער בלילה. נכון. בלילה מתו 180 אלף חיילים מצבא אשור. וסנחריב ברח כל עוד רוחו בו. זהו, הוא לא כבש את ירושלים. זה נקרא עוד היום בנוב, ינופף ידו. אז אתה חזקיהו, אתה לא אומר שירה? על נס כזה גדול. המשיך המדרש ואומר, דבר חריף. על פי דברי הימים ב' פרק למד ב', ולא כגמול עליו השיב חזקיהו. השם עשה לו נס, הוא לא השיב לו כגמולו. הוא לא הכיר טובה. מה ממשיך הפסוק? דבר קשה. כי גבה ליבו. אומר המדרש, זה לא יכול להיות. את חמי חזקיה מלך וצדיק. אתה רואה שחזקיה הוא מלך וצדיק. ואת אמרת כי גבה ליבו, זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות שמלך צדיק יהיה גס רוח. תרתי דסתרי. אז מה פירוש כי גבה ליבו בפסוק? גבה ליבו מלומר שירה. זה לא גאווה כמו אצלי. אלא זה איזושהי גבהות לב רוחנית, איזושהי מדרגה רוחנית גבוהה, ובללה הוא לא אומר שירה. מה יכולה להיות המדרגה הזאת? אומר המדרש. אתה ישעיהו לגבעון דחזקיהו בסיעתו. בא ישעיהו אצל חזקיהו והקבוצה שלו. אמרו לי, את מה שכתוב בספר ישעיהו פרק י"ב, זה נמצא פה באמצע בצד שמאל, פסוק ה' בפרק י"ב, זמרו השם, תגידו שירה, תגידו הלל. אמרו לי, למה? מה פתאום להגיד שירה? אמר להם, כי גאות עשה. השם עשה נס והתגדל שמו, אז צריך לשבח אותו על זה. אמרו לי, כבר מודעת זאת בכל הארץ. אומר השפת אמת, חזקיהו המלך היה כזה גדול באמונה, מבחינתו כל יום זה נס. כל המציאות הטבעית זה נס. אז מה יש לו להגיד שירה? זה כבר לא מלא ולא מוריד. אז הוא לא אמר שירה. ובגלל זה הוא לא נהיה מלך המשיח. עד כדי כך. והמשוואה השנייה, אמר רבי אבא בר כהנא, אמר חזקיהו, תורה שאני עוסק בה, מכפרת על השירה. במושגים של עבודת השם היום, אתה רואה אנשים מעריכים בתפילה, אתה רואה אנשים עם כל מיני ביטויים חיצוניים של עבודת השם, אתה רואה אנשים לומדים תורה. מה זה משנה אם הם אומרים שירה או לא אומרים שירה? זה נראה משהו זניח לחלוטין. זה נקרא כי גבה ליבו. זאת אומרת, בגלל שיש איזושהי גדלות רוחנית, לכן נתפס הדבר של השירה, כאילו לא, שולי, חבוד.
מה הכוונה היום להגיד שירה?
הלל ביום העצמאות. לא קצר, לא בדיעבד, הלל. כל הדיון לגבי ברכה הוא הסחת דעת, אני יודעת. כי השורש הוא, האם אני כפוי טובה או אתה מכיר טובה. זה כל הדיון. וזה אדם עם עצמו. האם גבה ליבי מלומר שירה או לא? אם תכונת הנפש היא שצריך להודות על ניסים שהשם עושה, אדם ימצא את הדרך לעשות את זה. החתם סופר אומר בתשובות שהחיוב להודות לקדוש ברוך הוא על ניסים הוא חיוב דאורייתא. הדרך לעשות את זה היא כבר מסורה בידי חכמים, אבל החיוב הוא חיוב התורה. עצם העובדה שאדם יציין את הנס. המושג שמידת הדין מעכבת, מפני שזה כנראה קשור לכל מהלך הגאולה, שבו תתחדש כל מערכת החיים הציבוריים של ישראל. על זה אנחנו אומרים הלל. אומרים הלל בפסח, אומרים הלל ביום עצמאות. שניצלנו ממוות לחיים. ניצלנו מעבדות לחירות. על זה אנחנו אומרים הלל. המילים לא לנו השם, לא לנו, כי לשמך תן כבוד, לפי הגמרא בפסחים, אלה מילים של מלחמת גוג ומגוג. שהקדוש ברוך הוא מצילנו מידה. זה צריך להיות מינימום בנפש, איזושהי תכונה פשוטה בנפש, שאדם לא עובר לסדר היום, הניסים שהקדוש ברוך הוא עושה דרך האומה. ברור שאם המושגים שלי הם מושגים פרטיים, אז זה לא משנה לי בכלל. אבל זה גופה, החידלון הגדול, שאני נשאר אדם פרטי.
לכן אומר הרבא, מי שלא מחכה למשיח, הוא כופר בתורה. כל התורה ניתנה כדי להתגלות בארץ ישראל, על ידי עם ישראל. ולכן כשהתורה אומרת, ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך וקיבצך, והביאך אל הארץ הזאת, נכון, היא אומרת את המלאך האלוקי, אבל המלאך האלוקי תמיד הוא מופיע דרך מעשה בני אדם. אפילו במצב הקיצוני של השם ילחם לכם ואתם תחרישון, שהוא נאמר פעם אחת, גם שם פסוק אחד אחרי זה אומר, דבר בני ישראל וישאו. אין גאולה לא בסתם. אומר אור חיים הקדוש, במקום שלנו בו נגמרות כל הזכויות של ישראל, נשארה זכות אחת שהיא מפצחת הכל. זכות מסירות הנפש. רב שלום זלמן אוירבך היה תמיד חכם גדול, אדיר, פוסק לדורות, הושיבת כל תורה, העמיד אלפי תלמידים, היה גר בשער חסד, שכונת רחביה בירושלים, היה עולה כל יום לשכונת בית וגן, במרומי הר הרצל, ישיבת כל תורה. הנהג שלו אמר לו שהוא נוסע אחר כך, נהג המונית אמר לו, נוסע אחר כך לצפון, לקברות צדיקים. יש כמה אנשים שרוצים להתפלל, רוצים שהתפילות שלהם יתקבלו. אמר לרב שלום זלמן אוירבך, מה אתם נוסעים לצפון? יש פה הר שלם של קברות צדיקים. הר הרצל. מה יש לכם לנסוע לצפון? יכול לעבור הרבה פעמים דרך הרצל. ואני יכול להתעלם, אני יכול לא להסתכל, אני יכול לא להרגיש. אז יש יום אחד בשנה שהוא מרכז את תשומת הלב. שהוא מכוון את הרגשות. כשאדם מבין שהחיים שלו הם לא מובנים מאליהם. הוא מבין שהוא לא מגיע לו כלום. ולכן הוא מזדהה עם הכאב. הוא מעריך את הקורבן. והוא גם חושב איך להיות ראוי לו. לחכות למשיח זה לפעול כדי שהוא יבוא. ולכן הגמרא שואלת, אם הקדוש ברוך הוא פועל ואנחנו פועלים, אז מי מעכב? עונה הגמרא, דת הדין מעכב, ודיברנו על חזקיהו המלך. אז שואלת הגמרא, אם היא דת הדין מעכבת, אז בשביל מה לחכות? זה מתעכם. עונה הגמרא לקבל שכר. מי מקבל שכר על זה שהוא מחכה למשיח? הרי לא סופרים את זה בכלל בחיי היומיום. שנאמר, אומר הפסוק בישעיהו פרק למד, אחרי המילים, לכן יחכה השם לחננכם, כתוב שם, אשרי כל חוכי לו. מי שמחכה למשיח, אשריו. וכן בדניאל פרק י"ב, שזה אפשר להגיד פרק הגאולה, מופיע שם הביטוי, אשרי המחכה לימים ויגיע. מה הביטוי הזה אשרי? אשרי כל חוכה לו, אשרי המחכה. השאלה היא, עד איפה למקם את משמעויות החיים לאור המושג לחכות למשיח? האם האדם מושפע במערכת חייו, בשיקוליו, בכוונותיו, בסדרי העדיפויות שלו? סביב השאלה הזאת, האם הפעולה שלו מקרבת את הגאולה? האם זה נקרא לחכות? זה מה שכתוב בגמרא בסנהדרין על פי הפסוק בחבקוק. אם יתמהמה, חכה לו. אנשים שואלים את הנביא חבקוק, תגיד, מתי זמן הגאולה? מספיק, לא רוצים את הצרות. הנביא הולך לשאול את אלוקים. אלוקים עונה לו, כתוב חזון, תבאר אותו. תגיד שני פסוקים. אומר הנביא, אמר לו השם להגיד לעם ישראל, א', עוד חזון למועד. ייקח עוד 200 שנה, הרבה זמן. ב', יפח לקץ ולא יחזב. זאת אומרת, אין לכוונה חלילה לשקר, זה האמת. האמת זה יגיע עוד הרבה זמן. ואז אומר הנביא כך, אם יתמהמה, חכה לו, כי בו יבוא, לא יהיה אחר. אמרו לבן אדם, תבוא למכון מאיר ב-11, הוא לא הגיע ב-11. אז הוא גם יתמהמה וגם מאחר. אין דבר כזה מתמהמה ולא מאחר, זה תרדס סתרי. ובאמצע כתוב לחכות. נביא חבקוק הוא היה, לפי הזוהר, הבן של האישה השונמית. בראש השנה, לפי הזוהר, שאל הנביא את האישה, מה יש לך לדבר אל המלך? מה את רוצה להשיג מהקדוש ברוך הוא? יושג. היא נשואה הרבה שנים, אולי יהיו לה ילדים. אתה יכולה להגיד לו, אני רוצה ילד? אמרה לו, בתוך עמי אנוכי יושבת. אומר הזוהר, למה התכוונה? אמרה לו, מה שטוב לעם שלי, טוב לי. אני, אין לי בקשות פרטיות. היא מתמהמה. נכון? חכה לזה הרבה שנים. זה מתמהמה. מבחינת החשבון שלה. מבחינת הציפיות שלה. אבל זה לא מאחר. מבחינת התוכנית האלוקית, מה שצריך להתרחש, מתרחש. מתי שצריך להתרחש, מתרחש. לכן בתווך כתוב חכה לו. כלומר, בתווך זה המאמץ של האדם לעשות את ההשתדלות שמוטלת עליו. אנחנו אמרנו בשבת פרק שני בפרקי אבות, שם יש הגדרה של גזרה ברורה להשתדלות שלנו. מצד אחד, לא עליך מלאכה לגמור. מצד שני, לא אתה בן חורין להיבטל ממנה. תעשה השתדלות. אתה לא אחראי. הקדוש ברוך הוא מחולל את המהלך, אתה כלי. אתה שליח. על כן לחכות למשיח, זה לא אומר שאתה תביא את המשיח. אתה תקבע את התהליך הכללי, זה הקדוש ברוך הוא קובע. ויכול להיות שיש פער בין המציאות לבין מה שאתה רואה, מצפה, מדמיין. זכותך לחשוב איך שאתה חושב, אבל תדע לך, זה רק מתמהמה מבחינתך. מבחינת ההנהגה האלוקית, זה מגיע בזמן. אתה תפעל. יש פה דברים שתלמידי הגר"א היו אומרים בפסקה 9. כלל גדול הוא, כל סבל וכל צער שישראל סובלים מגויים, אין הכלל ואין הפרט. ומכל שכן שסובלים את הסבל הזה מגויים בעבודת קיבוץ גלויות. אז כלל גדול הוא שכל סבל וכל צער ממעטים ומנקים מהאיסורים שמלחמת גוג ומגוג. שפתיחתה לפי הגרא הייתה משנת אפרים בחורי. שזה כבר לפני הרבה שנים. אנחנו רק לא יודעים מתי המלחמה הזאת מסתיימת. אבל אנחנו יודעים שמה שכתוב בנבואות, גם ביחזקאל למתת, למתחת למתת מהם, וגם בזכריה, י"ג, י"ד, אנחנו יודעים, אומר לנו, בסוף הקונתו, שהנבואות האלה הן נבואות איכותיות. כלומר, אם אנחנו מקבלים משהו מן המשהו מהצער הזה, זה פותר את כל הצרות מסביב. מנקה, ממעט ומנקה מהאיסורים של מלחמת גוג ומגוג. עד כדי כך. אשרי בני ציון היקרים ובנות ציון היקרות, העומדים בפרץ, נגד פראי האדם מבני הגר. לעמוד בפרץ זה משפט רחב מאוד. חזק את ידי מגיני ארץ קודשנו, באזרחות, בצבא, בכל מקום. אומר בכל התור, על פי משנתו של הגאון מבינה, זאת הדרך והתרופה היותר גדולה ובטוחה להקל, שזה כבר רווח גדול, אף להסיר את כל יסורי גוג ומגוג וכל יסורי ארץ ישראל. אפשר לחסוך את כל היסורים. איך? תיקון המידות עם הקמת אנשי אמנה, שעל ידי זה גאולת האמת וקידוש השם. שלא תהיינה אי הבנות. אומר בספר כל התור, בארנו על פי רבנו שככל אשר עקבות משיחה מתקדמים בקיבוץ גלויות, מתגבר הסתרא אחרא בכל עוזו במלאכתו העיקרית לכחש ולעקור את האמת. כלומר, מה שאמר להסיר את כל יסורי גוג ומגוג וכל יסורי ארץ ישראל, זה לא הכוונה שהכל יהפך להיות קייטנה. כי הוא עצמו אומר אחר כך שככל שמהלך הגאולה מתקדם, הסתרא אחרא מתעורר עוד יותר. הצרות נהיות גדולות יותר. אלא הדרך להסיר את יסורי גוג ומגוג ויסורי ארץ ישראל, פירושו של דבר, לבנות תפיסת חיים שאיתה לא נופלים, לא נשחקים. לבנות שיטת התמודדות במציאות של חבלי המשיח, שאף פעם לא מרפא עדיין. ולכן הימים האלה, יום הזיכרון ויום עצמות, שבאים מכוח יום השואה, שעם ישראל מיצה את יכולת הקיום שלו בחוץ לארץ. הוא לא יכול יותר. חייב לחזור לארץ ישראל. הימים האלה הם ימים של שאיבת כוחות. זה הפסוק בישעיהו פרק י"ב, ושאבתם מים בששון ממעייני הישועה. זה נכון שדרך השאיבה הזאת אנחנו נפגוש את האיסורים, את הקושי. זה הפסוק הראשון בפרק י"ב. ואמרת ביום ההוא, עודך השם כי ענפת בי, ישוב אבך ותנחמני. אב יוסף, הוא היה מברר תהליכי הגאולה, מברר חבלי משיח. אב יוסף אומר על הפסוק הזה, עודך השם כי ענפת בי, משל לשני אנשים, הם הולכים לעשות סחורה, עסקה. הם צריכים לעלות על הספינה ביום מסוים, שעה מסוימת, כדי להגיע לזמן המתאים לעסקה. באמצע ההליכה נכנס קוץ לאחד מהם. ואז הוא מתחיל להתעכב, והוא לא יגיע בזמן להפלגה, הוא יפסיד את הסחורה. מה עושה בימינו אדם שמפסיד את הסחורה? ודמיין שהוא מפסיד את הסחורה, התחיל מחרף ומגדף. את מי לא? אומרת הגמרא, לימים שמע שטבעה ספינתו של חברו בים. זאת אומרת, הוא שמע שהוא ניצל. אז התחיל משבח. את כל הסיבוכים במהלך הגאולה, את כל העיכובים, את כל הקוצים, אנחנו לא יודעים לחשבן אותם. אבל אומר לנו רב יוסף, אל תחרפו, אל תגדפו. תפעלו, תתקנו, תזדקחו, תתגברו. אל תרימו ידיים, אל תורידו את הראש, אל תחלשו. הפרק בישעיהו, שהוא פרק הגאולה, פרק מם, לקראת סופו, אומר הנביא פה למטה בצד שמאל, יהיה איזשהו מצב, איזושהי תקופה, למה תאמר יעקב, פסוק אבזיים, ותדבר ישראל, הסתרה דרכי מהשם ומלוקאי משפטי עבור, תחושה של הסתר פנים. אומר הנביא, אלו ידעת אם לא שמעת, אלוהי עולם השם בורא קצות הארץ, לא יאף ולא ייגע, אין חקר לתבונתו. לא מאחר, התוכנית האלוקית מתקדמת, גם אם אתה לא רואה את זה. אומר הנביא, נותן ליעף כוח ולאין עונים עוצמה ירבה. הכוחות להתמודד בחבלי משיח, הם לא באים מאיתנו. הם באים ממעיין אלוקי. ויעפו נערים ויגעו ובחורים קשו לקשלו. וקויה וקובע השם יחליפו כוח, יעלו עבר כנשרים, ירוצו ולא יגעו, ילכו ולא יעפו. קובע השם, הם לא אלה שמקווים לטוב, כי לפעמים המצב הוא מסובך, לפעמים מתמהמה, לפעמים יש איסורים. קובע השם הם המקווים שמה שהשם רוצה יתקיים, שהתוכנית האלוקית תצא לפועל, ושהם ידעו באופן אמיתי מה התוכנית האלוקית רוצה מהם, דורשת מהם. אנשים כאלה הם כל הזמן מחליפים כוח. כל קושי, כל משבר, כל סתימה מבחינתם זה מנוף. להמשיך להסתער מיתר סט על חבלי משיח. גם ישעיהו בעצמו בונה את פרק מם בנבואה מתוך הבירור הזה של איפה מקומו של האדם, איפה מקומו של המלאך האלוקי. אפשר לראות פה בפרק מם קצת למעלה, יבש חציר, פסוק השביעי והשמיני, יבש חציר נבל ציץ, כי רוח השם נשבה בו, אכן חציר העם. יבש חציר נבל ציץ, ודבר אלוקנו יקום לעונה. לא מחשבותיי, מחשבותיכם. זה מה שאמר הנביא ישעיהו פרק נוני, והוא אומר את זה גם כאן בסגנון אחר, בהבדל שבין דבר אלוקנו יקום לעולם לבין כל מיני מחשבות וסברות ודמיונות של בני אדם. לכן אומר הנביא, על הר גבוה עלי לך מבשרת ציון, הרימי בכוח קולך מבשרת ירושלים, הרימי אל תיראי. היה אומר על זה הרב קוק, מבשרת ציון היא יותר הביטוי של אנשים שהשתתפו במהלך הגאולה, בלי קשר לעולמם הרוחני, בלי קשר של לכוונות אמוניות. אז אומר להם הנביא, תתרוממו, תעלו על הר גבוה. ולאלה שיכולים באופן אמיתי לברר את הדברים מנקודת מבט אמונית, להם אומר הנביא, הרימי בכוח קולך מבשרת ירושלים. את צריכה לדבר, את צריכה לברר, את צריכה לשמיע את קולך. נסיים הפסוק, אמרי לערי יהודה, הנה אלוקיכם. אומר אבן עזרא, כשאדם רואה את ערי יהודה נבנות, ומשתקמות מחדש אחרי 2,000 שנה, הוא יכול להגיד, הנה אלוקיכם. השכינה חוזרת לציון. היא חוזרת גם בתוך איסורים. וגם כשיש איסורים, צריך להגיד שירה על עצם העובדה שנולדנו מחדש בתחיית המתים הלאומית. המקדים לפרק מם, בישעיהו זה פרק למד. חזקיהו המלך מגיע אליו משלחת מבבל. הוא עושה להם סיור בבית המלוכה, בכל אוצרותיו, מראה להם את האוצרות והם הולכים הביתה. והנביא ישעיהו שואל אותו בפרק למתת, מה הם חיפשו אצלך? מה הם רוצו לדעת? המלך חזקיהו אומר לו, עשיתי סיור בבית המלוכה, הראיתי להם את האוצרות שלי. והדברים של ישעיהו הנביא חריפים יותר כתגובה לכך. אפשר לראות פסוק ו' ז' ח' בפרק למתת, הנה הם מבאים, יישא כל אשר בביתך, אשר עצרו אבותיך עד היום הזה, לא יישאר בו דבר, בניך היו עבדים בהיכל מלך בבל. מה ההתנפלות הזאת? מה קרה בסך הכל? יראה להם את האוצרות. אומר המלבים, הם מבבל באו לשאול את חזקיהו המלך, למה השם עשה לעם ישראל את הנס של הצלת סנחריב, של מפלת סנחריב? באיזה זכות? וחזקיהו המלך הראה להם את כל אוצרות מלכותו. כמו אומר, זה בזכותי. בזכות התורה שלי, בזכות ההנהגה הרוחנית שלי, בזכותי הפרטית. אומר המלבים, הם יחזרו לבבל, הם יגידו שם, תראו, כל עוד המלך חזקיהו שם לא כדאי להתמודד איתם, כי הוא מלך צדיק, אבל כשהוא ייגמר, נתנפל עליהם, כפי שהיה. אומר המלבים, היית יכול חזקיהו המלך להגיד להם, כל הניסים שהשם עשה לישראל, זה רק בגלל סקולת ישראל. זה רק בגלל שהשם אוהב את ישראל, זה לא בגללי. זה לא בגלל הפרטיות שלי, זה לא בגלל ההישגים שלי. ואז הם היו חוזרים לבבל והיו אומרים, אנחנו לא מתעסקים עם העם הזה. אתה חזקיהו אומר, הנביא לפי הבנת המלבים, איבדת את כוח ההרתעה של ישראל. כי שמחת על הפרטיות שלך. אומר המלבים דבר נורא, ובגלל זה לא אמר חזקיהו שירה על הנס. בגלל שהכל התחיל ונגמר בפרטיות רוחנית. כשאדם מסתכל מתוך פרטיות רוחנית על המציאות של הגאולה, יש הרבה דברים שלא מוצאים חן בעיניו. ולכן הוא מקטרג עליהם. בשנים האחרונות הדבר הזה נהיה כמו שטח מופקר. כל מה שאתה רוצה להגיד על הגאולה, על המדינה, על הממשלה, הכל מותר. אתה ממרומי האולימפוס של הצדיק. לך לחזקיהו, תראה מה קרה שם. מהלך הגאולה הוא מהלך של דרך ארץ לפני כנסת ישראל. לפני הקדוש ברוך הוא. לפני כל מוסרי הנפש במשך כל הדורות. הרמטכ"ל שבא להגיד בכותל תודה, כשבועיים וחצי אחרי שהסתיימה המלחמה בדרום, הוא אמר לקבוצת אנשים שהייתה שם שיותר ויותר ברור לו שאם עם ישראל לא ידע להכיר ולהוקיר ולהעריץ את גדולי אמותינו ואבותינו במשך כל הדורות, לא תהיה לנו זכות להילחם. לא נגלה את הגבורה שאנחנו צריכים לגלות בדור הזה. השאלה בכלל איננה חוות דעת על המציאות. אלא עצם הענווה והמוכנות להכיר שיש פה פעולה אלוקית של תחיית המתים. ממש כמו שקראנו בשבת. לידה. אני אשביר ולהוליד. נדמה לרגע שיש איזשהו קושי, סוג של קושי שהוא מאיים על הכל. אל תשכח, הקדוש ברוך הוא ממשיך להוליד את נשמת הגאולה. אז זה דורש המון סבלנות. בעלל, אנחנו אומרים, האמנתי כי אדבר, אני עניתי מאוד. אני אמרתי בחופזי, כל האדם כוזב. היה אומר רבנו הרב צבי יהודה, האמנתי כי אדבר, אדם שמדבר מתוך אמונה, יש לו סבלנות. עניתי מאוד. אני אמרתי בחופזי, כל האדם כוזב. אז אדם הופך להיות מקטרג. בשבתות הראשונות, האחרונות לחייו של הרב צבי יהודה, מתוך חולה מאוד, הוא היה מוצא שבת נותן שיחות קצרות, הוא אמר שני דברים. אמר בחבלי משיח, אליהו ומשה רבנו חוזרים, אליהו הנביא. לאט לאט מתפתחות באומה מחדש המדרגות הרוחניות שלה, מתוך הגאולה, מתוך החזרה לארץ. והיה אומר, צריך במהלך הגאולה עצבים של ברזל. לא כמו שהנביא שהיה אומר על העם בפרק ח' שהיו מואסים במי השילוח ההולך לאט. המושג לחכות לגאולה איננו לחכות למימוש הציפיות שלי. אלא המושג לחכות לגאולה זה לשרת אותה. אתם יודעים, עכשיו יש ממשלה חדשה, יש שר לענייני שירות האזרח. אני הבנתי שכוונה היא שר לשאלה איך האדם, האזרח, משרת את המדינה. צריך בשביל זה שר. זה המון כוחות לגלות ולדרבן ולעורר. זה נקרא שירות האזרח. ברגע שמהלך הגאולה הופך להיות אוסף מימוש הציפיות של בני אדם, אז הוא גם הופך להיות שק החבטות שלהם. וכל מה שלא נראה להם, יש להם מה להגיד. יום העצמאות זה יום שתפקידו קצת להרים את המבט, קצת לפתוח את העיניים, להיות רב יוסף. הוא היה עיוור. הוא לא ראה. כן, כשאימא שלו הייתה הולכת במסדרון ולשומע את כל צעדיה, אומרת הגמרא בקידוש עם דף למד א', אז הוא היה אומר, אעמוד כמו שאני עומד לפני שכינה. זה רבי יוסף. רבי יוחנן לעומתו אמר, אשרי מי שלא חמאן. איך בן אדם יכול להגיד אשרי מי שלא ראה את ההורים שלו? קודם כל הוא אישית לא יכול להגיד את זה. כשאמו הייתה בהיריון, אביו נפטר. כשאמו הולידה אותו, היא נפטרה. הוא גדל בלי הורים. אבל איך הוא יכול להגיד את זה אשרי מי שלא חמאן? רבי יוחנן רוצה להגיד שאם בני אדם היו רוצים לצאת ידי חובת כיבוד הורים, לא יכולים. אשרי מי שלא חמאן, זאת אומרת, הביטוי חמאן זה איזה ביטוי לפער גדול בלתי נתפס. רבי יוסף לא אומר כמו. רבי יוסף אומר, יש פער, אז תקום. אז תפעל את הפעולה הנכונה שמבטאת שאתה מאמין שהשכינה מתגלה דרך ההורים שלך. גם אם הם עדיין לא באו למכון מאיר ללמוד. ואין להם עוד אישור קשרות למאדרין מן המאדרין של המועצה שאתה הקמת. אז מה? אבל אתה, נשמתך באה לעולם דרכם. אותו ויכוח בין רבי יוחנן לרבי יוסף, יש בהלכות גאולה. רבי יוחנן אומר, ייתי ולא אחמיני, אותו ביטוי, חמאן, אחמיני, יבוא ולא יראה אותו. רבי יוחנן אומר, תדעו לכם, הפער בין מה שתראו במציאות לבין המושג חבלי משיח בציורים שלכם יהיה כל כך גדול שזה יהיה כמעט בלתי נסבל. אז עדיף לא להסתבך עם זה. רבי יוסף מה אומר? יבוא ויזכה לשבת בצל הגללים של החמור של המשיח. על החמור הרבה מוכנים לרכב. כבר אין מקום. אז אף אחד לא יושב שם. מי מוכן לשבת ליד הגללים? וליד הצל של הגללים? ולהגיד אזכה? מי מוכן? רב יוסף. הוא בגמרא בפסחים מקוף י' ג', אם היו נותנים לו מרק לא טוב, היה זורק אותו. כתוב שהוא היה מעניני טעם. אבל אם הקדוש ברוך הוא מחליט להביא גאולה דרך הגללים של החמור של המשיח, אז מי אתה רב יוסף שאתה תקשה עליו קושיות? תשמח, תגיד הלל, תגיד אותך השם. יש קושי? תתמודד. תשאב כוח לי, בכבוד. קודם כל, כל אדם יבוא לשמיים. זה לא משנה אם הוא קמבץ או סמבץ. זה לא משנה אם הוא איש פשוט או רבן של כל מיני הגולה. כל אדם ישאלו אותו, האם ציפית לישוע? מה אני מתכוון לענות? אני מתכוון לענות ככה. בדין ישאלו אותו, לפי הגמרא מסכת שבת. אבל למד א'. אני, כשיקחו אותי בגיל 120, אני אגיד, אני האמנתי במשיח. כל יום אמרתי, אני מאמין במה שלמה ביאת המשיח, אבל מי שיתמהמה, אם כל זה אחר כך, לא בכל המשיח. יגידו לו בשמיים, נכשלת. למה? אומר הרן, כי הרי קודם שאלו אותך, אם קבעת עתים לתורה, לפי הגמרא בשבת. אז אם קבעת עתים לתורה, אתה מאמין בתורה. אתה מאמין בתורה, זה מה שאמרנו בתחילת הדברים, אז אתה מאמין בפרק דמת, למת בדברים. קיבוץ גלויות והגעה לארץ. זה כל בסדר. בשביל צריך לייצר עוד שאלה שאומרת האם ציפית לישוע. זה מיותר. אומר הרן, השאלה האם ציפית לישוע זה להתקיימו דברי הנביאים בימיך. כל השורש של סוגיית הגאולה, זה מה שמונח פה בפסקה 6, זה הסוגיה האם גאולה תלויה בתשובה או לא. כל הרעיונות האלה של סתרא אחרא וכו' הומצאו על ידי אנשים שחושבים שגאולה תלויה בתשובה. אז אם עוד לא עשו תשובה, איך יכול להיות שיש גאולה? אז המסקנה שלהם שיש סתרא אחרא וכל מיני כוחות משתלבים במזרח התיכון. אבל מי שסובר שגאולה לא תלויה בתשובה, וזאת דעת רבי יהושע בגמרא פה בסנהדרין, והיא רואים את מהלך הסוגיה, היא המסקנה של הסוגיה. אז מראש ההשתפרות הרוחנית זה לא תנאי לגאולה בכלל. אז אין לך קושיה, איך יכול להיות שבמצב רוחני ירוד השם עושה ניסים? כי השם לא מוכן לסבול יותר את הגלות. אנחנו כנציגי הקדוש ברוך הוא בעולם יכולים לסבול את הגלות. נארגן שם כשרות למאדרין, נארגן שם חיי משפחה למאדרין, נארגן שם את הכל, עירוב, הכל יסתדר. אבל זה מציאות מקולקלת, להיות בגלות. השם לא רוצה אותנו שם. זה מציאות שחילול השם. והקדוש ברוך הוא אומר, אני, אם אתם לא תרצו לעזור לארץ, בחמה שפוכה הם לא חלכם. לא צריך להוסיף. מסוג הטענות על הצד הרוחני, שהוא מעכב את הגאולה, גם בדיוק אותו סוג טענות היה, אתה צריך להישאר בחוץ לארץ. הקדוש ברוך הוא לא רוצה אותנו בחוץ לארץ. אחד מגדולי ישראל בדור האחרון, היה מתנגדי החריפים של הציונות. בשואה, הוא חי בהונגריה, יורד למרתף, מתחבא, עושה חשבון נפש, וחוזר בתשובה. הופך להיות תומך נלהב בציונות. כותב ספר, מאות עמודים, אלפי מקורות, הם הבנים שמחה, הכל מהזיכרון. אז פה יש פסקה קטנה שאומרת איך הוא מסביר למה זה עטוף בהרבה מעטפות שנראות כביכול שזה תהליך של חול. ואז הוא אומר על פי המקובלים שזה לצמצם את הכתרוגים על גאולת ישראל. ולכן כל כך משמעותי הבירור הזה של גאולה לא תלויה בתשובה, מפני שיש גם אנשים שבהתחלה הם חשבו שזה גאולה, אחרי חורבן גוש קטיף זה כבר לא יכול להיות. עם כל הכאב, עם כל הצער, הצער הוא גם על חילול שבת, הצער הוא גם על חילול מערכת המשפט, הצער הוא גם על חילול מערכת החינוך, והצער הוא גם על גוש קטיף בצפון השומרון. אבל הוא לא מעביר אותנו על דעתנו. אנחנו לא תלויים באדם מסוים. לא התחלנו את הגאולה מאדם מסוים. בבא סאלי, כל המועד סוכות אחד, אומר לעוזרים שלו, נוסעים לשדה בוקר. הבנו, מה יש לעשות שם? יש שם קבר של אדם, שמסר את הנפש על גאולת ישראל, הנשמה שלו סובלת, צריך לעשות לה תיקון. נוסעים. אבל הוא אומר, בדרך עוברים דרך ירוחה. יש שם סוכה, צריך לאכול שם ארוחה. אין שאלה, בבא סאלי לא שואלים שאלות. קוראים לאכול בירוחה בסוכה, בסוף העיר, המחוג מראה שאין דלק. הנהג אומר לבבא סאלי, נעצור פה בתחנת דלק, ואחרי זה ניסע שדה בוקר, הוא אומר, לא. קודם שדה בוקר. הוא עשה לי אמר, נוסעים. אין דלק. נוסעים. מגיעים לשדה בוקר, הוא משאיר את כל המבינים אחורה, כל המייצגים, והוא הולך לעשות תיקון בקבר, לא יודע מה הוא עושה. אחרי כמה דקות, הוא חוזר. הוא אומר, נוסעים עוד פעם לירוחם. הבנו, אין דלק. נוסעים. ואומרים בירוחם נוסעים לנתיבות. כשמגיעים לפני הדלת לנתיבות, הוא שואל, אתה עוזר, תגיד, אתה רוצה לנסה עוד פעם את הסיבוב הזה? אז מי שמספר את הסיפור הזה, כל משפט שלישי זה שאין דלק ונוסעים. אז המופת הגדול זה איך יכול להיות שנסעו בלי דלק. כמה קטנות מוחים יש בזה שלא מבינים שהמופת הוא, שבבא סאלי בכל המצוקות נסע לשדה בוקר לקבר של בן גוריון לעשות לו תיקון. שאדם צדיק כזה וקדוש כזה הבין שזה חלק מאחריותו. כל רינה וישוע בעלי צדיקים. ימין השם עושה חיים. שלא אומרים עליהם מכל מיני סיבות. אז בעלי צדיקים לא אומרים. אז פחות מתגלה שימין השם עושה חיים. זה חילול השם. אסור לתת יד לה. קלקול הזה. במובן מסוים, כל הסוגיה הזאת של גאולה ותשובה, היא הולכת וממשיכה. כי קץ מגולה אחד בגמרא, שכתוב עליו שהוא מגולה ואין בו ספקות. זה קץ מגולה של ארץ ישראל תן פירותיה ואין יפה. נבואת יחזקאל פרק ל"ו. אבל שני משפטים אחר כך, קץ מגולה, זה צרות רוחניות. צרות מוסריות, לצב אל הבא אין שלום, אפילו תמיד החרים. אין שלום מן הצר, אומר רשי, אין שלום מן הצרות, ופירוש שני, אין שלום מן היצרים. תקופה כזאת מטלטלת. חפץ חיים הוציא מבין כל הכתבים שלו, חוברת קטנה שנקראת תורה אור.
כל השני אנחנו צריכים להעביר את הקדוש ברוך הוא.
ודאי.
כל יום
להרגיש, להרגיש עליהם, להגיד עליהם כתוב, לא להגיד עליהם כל יום, כי זה מחרף ומגדף, כי זה כבר עושה את החיים רק על אל. יש בהם עליות וירידות, ויש בהם צבעים שונים, אפור, לבן, יש כל מיני. עד לכן רק בעיתים וזמנים מיוחדים. זה הביטוי של אותו ברור שהנבואה אומרת לנו, אנחנו צריכים להיות מאלה שהצרות הם יצמיחו בנו את כוחות הנפש שלנו, את כוחות הרוח שלנו. החפץ חיים כתב קונטרס תורה אור על חיוב לימוד קודשים, חיזוק לימוד קודשים בגאולה. רוב המהדורות, רוב ההוצאות לאור, יש בחוברת הזאת 12 פרקים. נגמר פרק י' ב', זהו, נגמר החוברת. הוצאת אשכול בירושלים, הוצאה אמיצה, היא יודעת שיש 14 פרקים, לא 12. שני הפרקים האחרונים נקראים ציפית לישוע. מה כותב שם החפץ חיים? לפני 100 שנה. כותב ככה. שכיוון שיש כל כך הרבה כוחות טומאה שמפילים אותנו, אם, הוא אומר, יש עוד יהודים שומרי תורה ומצוות בתוך חבלי משיח, זה נקרא תשובה. אין לקדוש ברוך הוא יותר ציפיות מאיתנו. בגלל הסחף הזה. לכן אנחנו לא יכולים בכלל לעמוד מול איזה קושי אנחנו נלחמים. מי רוצה להפיל אותנו? מי רוצה למשוך אותנו? אירופה, אמריקה, אנחנו צריכים לנהל מלחמת עולם רוחנית ומוסרית. וכמה אנחנו? 6 מיליון חבר'ה. מול עולם שלם. נוצרים, מוסלמים. זה באמת חסד השם גדול, שאנחנו חיים וקיימים. זה לא מובן מאליו. אתה נוצל את הימים האלה להרבה פתיחות נפשית, לחיבור נכון לכלל, לתפילה לכלל, לאמונה גדולה בישועת הכלל. עד כדי הדברים של הרב קוק, אותם דברים ידועים פה בפסקה 11 על מדינת ישראל, הוא הראשון שטבע את המטבע הזאת. שהיא לא כמו מדינה רגילה, שכל מה שמחבר את האנשים זה הצרכים שלהם. מדינה זו, הוא אומר בשורה החמישית, היא באמת היותר עליונה בסולם האושר. היא מדינתנו. מדינת ישראל יסוד כיסא השם בעולם. שכל חפצה הפנימי של כנסת ישראל, עוד לא בא לידי ביטוי בכל שר, בכל חק, בכל עיתונאי, זה עוד ייקח כמה ימים. כל חפצה הוא שיהיה השם אחד ושמו אחד, שזהו באמת העושר היותר עליון. תגיד הרב קוק, אתה לא יודע שיש חושך קצת בעולם? רק אורות יש לך. אמת, שעושר נשגב זה צריך הוא לביאור ארוך, מורכב, מעמיק, יסודי, למה? כדי להעלות אורו בימי חושך. יודע הרב קוק שיהיו ימי חושך. אבל הוא אומר לו, מפני זה יחדל מלהיות העושר היותר גדול. לשים כתף למהלך הגאולה, לעודד אותו, לדבר עליו חיובי, להכיר טובה על כל מושאי הנפש בעם ישראל, ולרצות להיות כאלה. בעזרת השם, גם נקיים את מה שכתוב פה למטה בזכריה, פרק ח', גילי מאוד בת ציון, הרי בת ירושלים, הנה מלכך יבוא לך, צדיק ונושעו, המלך, המלך, מלך מלכי המלכים, איך הוא יבוא? אני ורוחם על חמור ועל העיר בנתונות. אלה הפסוקים שהגמרא מביאה במסכת סנהדרין, לומר גאולה לא תלויה בתשובה. מלך מלכי המלכים בא אני ורוכב על חמור, ואנחנו צריכים לשמוח בזה. ולכן אומר המדרש בפסיקת רבת עם פרשה למדבב, הקדוש ברוך הוא גואר בצדיקים ואומר להם, למה חיכיתם רק לתורתי ולא חיכיתם למלכותי? למה חיכיתם רק למצוות הפרטיות ולא חיכיתם להופעת הגאולה, להופעת מלכות השם בעולם? עד שנהיה צדיקים, לפחות נהיה בני אדם פשוטים, עממיים, שמחים בחלקנו, מודים לקדוש ברוך הוא ופועלים לגאולתו.